היי, כאן הדס קלנר, וזה ריל טוק, דיבור אמיתי על שיווק, יזמות סרטונים ויצירת תוכן. טוב, היום יש לי אורחת מאוד מיוחדת, שלראשונה מזה הרבה מאוד זמן היא באמת פה איתי, כי אנחנו שכנות. האמת שאנחנו כבר, מאיזה שעה? אנחנו כבר כמה שעות ביחד פה. רק עכשיו עליתי על זה שבואי נקליט פודקאסט. את רוצה להציג את עצמך?
אז אני יעל גורדון, אני מומחית באסטרטגיות עסקיות. אינסטגרם זה הפורטה שלי והאהבה שלי, מכורה לאינסטגרם, מכורה לקנווה, אני גם צלמת וגרפיקאית. אני אישה, אני אמא לשלושה, ואני חיה בפרדס חנה, ואני הבעלים של סטודיו קריאייטיב קלרה.
מעולה. טוב, יעל, אני רוצה לדבר על אינסטגרם, ויש לי שאלה, שאלה אחת. למה? מה? מה זה הדבר הזה?
למה לא? נתחיל בזה. קודם כל זה כלי מעולה, כלי מעולה לשיווק העסק שלנו. בין אם זה עסק של אדם אחד, או בין אם זה מדובר בחברה, או ארגון, או משפיען. וזה כלי חינמי. כך שזה מדהים. זה גם הכלי היחידי שאפשר למצוא בו כל כך הרבה פיצ'רים שונים לשיווק בו זמנית. יש להם גם סרטונים, גם תמונות, גם פוסטים.
זה ממש לא כלי היחידי.
גם צ'אנלים,
אבל...
גם הודעות, גם סטוריז, גם חנות. יש להם, זה הכלי היחידי שמכיל את כל הדברים האלה ביחד בעיניי. למה? איזה עוד?
פייסבוק. בדיוק, את יודעת, הפרק האחרון בפודקאסט זה עם תמיר אמזלג, מכירה אותו מצוות מנחוס.
כן, אבל פייסבוק זה כאילו עבר זמנו.
פייסבוק לא עבר זמנו.
בעיניי פייסבוק, היתרון היחידי של פייסבוק בעיניי זה קבוצות, יצירת קהילות של קבוצות, שהם בקבוצות פייסבוק, כמו פייסבוק יקקה, אחת הקבוצות האהובות עליי. אבל ההבדל הגדול בין קהילת פייסבוק לבין קהילת אינסטגרם, זה שבקהילת פייסבוק הקהילה סובבת סביב נושא אחד. ואז מה קורה? אנחנו כאנשי מקצוע, הרבה פעמים קשה לנו מאוד להתבלט בתוך הקבוצה, אלא אם כן את באמת המנהלת של הקבוצה, ואז יש לך שמה... את הרבה יותר בולטת בתוכו. הקהילה שאת מייצרת לעצמך באינסטגרם היא למעשה סביבך, כאשת מקצוע.
אז זה בדיוק העניין, שתמיד אומרים את המשתמשים במושג הזה קהילות באינסטגרם, אני לא חושב שזה דבר, מה קהילתי פה? כאילו אני יכולה להבין, אבל איך את יכולה לשוות קהילה באינסטגרם שזה סביב, זה בדיוק העניין, זה סביב בן אדם. ובפייסבוק השיח הוא לא סביב בן אדם, כאילו פייסבוק זה הרשת היחידה, אולי גם לינקדין, אבל לינקדין זה באמת זה כבר משהו אחר, שזה כאילו לא מבנה של יוצר וקהל. בפייסבוק כאילו כולם שווים, לכאורה, כן? ואני ממש לא מסכימה איתך לגבי הזה של להתבלט בקבוצות פייסבוק. אני יכולה להגיד לך שיש נשות מקצוע שחיות על הקבוצה. שהלקוחות שלהם, רוב הלקוחות שלהם מגיעות מהקבוצה. ואת גם רואה את זה בפעילות שלהם, הם ממש ממש פעילות בקבוצה. וזה לא רק אצלי, זה בהרבה קבוצות ככה.
אז כמו שאמרתי, בעיניי גם, הקבוצות הפייסבוק הן סופר חשובות, ואני חושבת שהן היתרון הגדול שיש לפייסבוק. וביחד עם זה, קהילה באינסטגרם היא עדיין מאוד מאוד פעילה. היא מאוד מאוד חזקה. היא כן הצודקת כמו סובבת סביב אדם מסוים או סביב עסק מסוים ולא סביב נושא, אלא סביב באמת אותו אדם או איש מקצוע. אבל באמת מי שהוא אדם שיש לו קהילה אמיתית בתוך אינסטגרם, הוא ידע לא רק, הוא מבין שהקהילה לא מבוססת על מספר הלייקים או מספר התגובות שמה, אלא להבין שהוא גם מעורב אצלהם, שהוא מייצר מעורבות גם בין העוקבים, בין עוקב לעוקב. הוא לוקח את הדברים האלה מעבר ללייק ותגובה ומענה על סקרים או סטיקרים שנמצאים בסטורי. הוא יודע לקחת את כל הקבוצה, את כל אותם אנשים, לתת להם הרגשת שייכות לאותו נושא, או עסק, או אליו, כאדם, והוא יודע לקחת אותם כקבוצה, ולערבב אותם אחד עם השני. לייצר הרגשת שייכות גם בין אחד לשני. וזה היתרון הגדול בעיניי.
אז תגדירי לי מה זה קהילה באינסטגרם בעינייך. כי מבחינתי זה מושג לא הכי ברור.
זה ממש כמו שאמרתי, זה הרגשת השייכות. זה לתת הרגשת שייכות לקבוצת אנשים. לגרום להם, ממש לגרום להם ליצירת פעולה. אבל לא רק עבורך, אלא גם אחד כלפי השני. זה הקהילתיות האמיתית. מישהו עסק, אדם שגם הוא עסק, או ארגון, או כל סוג של חשבון אחר, ידע לקחת גם את אותה קבוצה, ולהפוך אותם מקהילה גם ללקוחות משלמים. זה מה שאומר למעשה קהילה באינסטגרם.
אז בואי נלך קצת אחורה. ספרי מי את, מה את, איך הגעת לאינסטגרם. את לא באינסטגרם הרבה זמן יחסית, נכון?
לא.
ספרי מי את, ספרי את הרקע קצת, ספרי, בואי נלך אחורה.
אז לפני 6.5 שנים, 7 שנים עוד מעט, חליתי. ונאלצתי לסגור עסק. היו לי כמה עסקים בעבר. הצליחו מאוד, מכרתי אותם, ולפני כמעט 7 שנים, כבר 7 שנים בעצם בדצמבר, חליתי, ואיבדתי את עצמי בתוך המחלה הזאת. גם לפי מה שהרופאים אמרו לי, פשוט לא היה לי סיכוי. באיזשהו שלב הפסקתי להקשיב לאחרים והתחלתי להקשיב לקולות פנימיים שלי. החלטתי שאני לא מסוגלת יותר להקשיב לאחרים, כי נלקחה ממני כל התקווה. והתחלתי לבנות לעצמי חיים חדשים, להחזיר לעצמי גם עצמאות לתוך החיים. הייתי כל כך תלויה באנשים אחרים, לא יכולתי להרים את הידיים שלי, לחבק את הילדים שלי, או לצחצח שיניים לבד. לאכול הייתה משימה כמעט בלתי אפשרית, שהייתה מלאה בבכי ותסכול. ועבדתי על זה מאוד חזק. החזרתי לעצמי את העצמאות שלי. ואז התחילה הקורונה. וכשכולם היו נורא מתוסכלים מזה שצריכים להיכנס לבתים, אני הייתי מה זה שמחה שכולם נכנסו לבתים, כי אמרתי, וואי, איזה כיף, עכשיו אני לא לבד, כולם עכשיו בבתים כמוני.
עכשיו אין לך פומו, אתה חיין של הפומו.
לגמרי. הרגשתי, כן, פשוט גם הרגשתי פתאום, היה לי פור על כולם, ידעתי מה אפשר לעשות בבית לבד. ואז גם הרבה אנשים התחילו ליפול כלכלית. והגיעו אליי 3 נשים, 2 מהאזור שבו אני חיה, ועוד אחת שאני מכירה מחיים קודמים. 3 עצמאיות עם עסקים, והם פשוט נתקעו עם העסק בקורונה. כולם הגיעו אליי מתוך הידיעה שאני יודעת לעשות עסקים טוב. אני אשת שיווק מעולה, ובמהלך הקורונה הפכתי, לא במהלך הקורונה, סליחה, במהלך המחלה שלי, הסושל הפך להיות החיים שלי. כל העולם הזה. כי לא יצאתי החוצה, לא התרועתי בין אנשים. אז
שיתפת על מה שעובר עלייך בתקופה הזאת?
לא שיתפתי אחרים. הרגשתי מאוד מתוסכלת ועצובה וכואבת. מה שכן עשיתי במהלך התקופה הזאת, זה פיתחתי לעצמי יומן וידאו, שהתחלתי לצלם בו ממש. זה היה יום אחרי שקיבלתי את האבחון של המחלה, התחלתי לצלם. הצילום וידאו התחיל מהמקום הזה שרציתי להשאיר זיכרונות אחריי. ושיהיה לי משהו, דברים להעביר לילדים, או אם אני שהזיכרון שלי ייפגע, או שאני לא אזכור, כאילו, גם אם הזיכרון לא ייפגע, אלא פשוט שאני אזכור שהייתי בן אדם.
את יודעת שגם לי יש מחשבות כאלה, שאם כאילו יהיה לי מה, יקרה משהו, אז כאילו לילדים שלי יהיה מלא סרטונים. לפחות.
כן, אבל זה ככה, נכון, אנחנו רוצות, זה כאילו להשאיר את עצמנו משהו מאיתנו שמה.
כן.
או כאן, לא שמה. אז כן, אז ככה זה התחיל. אבל לא פרסמתי את הסרטונים האלה, זה היה סרטונים בשביל עצמי. ואז שהגיעו לי אותן שלושת נשים, כל אחת בזמן אחר, הם באמת היו כבר במצב על הפנים עם העסק ופחד וכו. את כל אחת מהן עשיתי, עם כל אחת מהן, עשיתי איזשהו מסע של שיווק של העסק שלה, ועבדנו על אסטרטגיות מיתוג, גם חזותי, אבל בעיקר אני מדברת, אסטרטגיות מיתוג זה, אנשים הרבה פעמים משייכים את זה לויזואליות, אבל זה יותר דווקא מתעסק באסטרטגיות שיווק של הברנדינג. אז עבדנו על הדברים האלה, ושלושתן צמחו בצורה מרהיבה עם העסק שלהן. כל אחת הפכה להיות באמת עצמאית עם העסק, ויצרה לעצמה סל מוצרים הרבה יותר רחב. השתמשנו באינסטגרם, פיתחנו עוד חלקים של העסק, פתאום התפתחנו לחול עם העסקים, והם הפכו להיות עסקים כבר במהלך הקורונה יותר מצליחים ממה שהם היו עוד לפני הקורונה, שזה היה מישהי אחת בתחום מוצרי נייר שכבר הפכה להיות בינלאומית מזמן, קרמיקאית שמוכרת גם all over, ומישהי שיש לה מוצרים אקולוגיים. אז הכל עבד מאוד מאוד טוב. כל אחת מהן הייתה מאוד מאוד קטנה בתחום שלה, ודווקא הקורונה יצרה איזושהי, בגלל שידענו לנצל היטב את מה שקורה בעולם, את מה שהדיגיטל יכול להציע לנו, הדברים שאני פינטזתי עליהם בזמן שאני ישבתי חולה עם עצמי, ואמרתי, וואי, אם הייתי יכולה לעשות, אם הייתי יכולה לעשות, הייתי עוזרת לאנשים ככה, הייתי איזה... ופתאום נפלה לידי ההזדמנות. ופתאום קלטתי שהדבר הזה שכל הזמן חשבתי על עצמי, מה יש לי להציע כבר לעולם? מה, אף אחד, למה שמישהו ירצה לעבוד איתי כשאני חולה, כאילו גם הרגשתי נורא מסכנה. חשבתי שמי ירצה בכלל לעבוד איתי? למה שירצו לעבוד איתי? פתאום הייתה לי את ההזדמנות הזאת. עכשיו, לא לקחתי שקל מאותן שלושת אנשים הללו.
למה?
כי הייתי חולה ומסכנה, ומי רוצה אותי, ומי ירצה אותי, ולמה, כאילו, לא חשבתי שיש לי באמת זה. גם לא חשבתי את מה שאני עושה כאיזה משהו חשוב במיוחד. לא תפסתי מזה. כל אחת מהן באה אליי מהמקום שלה, ואמרה לי, יעל, תקשיבי, את הצלת אותי. בלעדייך לא היה לי היום פרנסה, לא היה לי עסק. כמו אחרים, הייתי נסגרת. והן אמרו לי, לצאת לעולם, הם הציעו לי כסף, הביאו לי כסף רטרואקטיבית על העבודה שעשיתי, עם כל אחד זה יצא באיזושהי צורה שונה. ופתאום קלטתי שהחלום שלי יכול להיות אפשרי. והחלום שלי הוא לא רק להפוך את עצמי לעצמאית בחזרה, כי בעבודה מאוד קשה הצלחתי להחזיר לעצמי את העצמאות שלי, אלא החלום שלי זה לאפשר גם לנשים אחרות להיות באמת עצמאיות. לא רק לקרוא, אוקיי, יש לי עסק של אישה ואני עצמאית, אלא להחזיר לעצמן את הכוח, את הכוח לחיים שלהם, לעסק שלהם. והעסק שלנו הוא לא נפרד מאיתנו. העסק שלנו הוא לממש את החלום שלנו בשביל שנוכל לחיות את החיים שאנחנו רוצות. ואני מרגישה שזה התפקיד שלי. והאינסטגרם וכל התמיכה האסטרטגית שאני מביאה איתי, כל הדבר הזה זה בשביל לתמוך בנשים, לייצר את החיים שהן רוצות בשביל עצמן.
יש לי שאלה קשה. היית מעדיפה שלא תהיה לך את המחלה?
הייתי מעדיפה שהיא, את יודעת, כאילו להיפטר ממנה לחלוטין, כן, הייתי שמחה אם אפשר להיפטר ממנה, לדעת שאני נפטרת ממנה, כאילו לגמרי. יחד עם זה, אני לא הייתי רוצה שהיא לא תופיע בכלל, כאילו, אני חושבת שזה שהיא הגיעה אליי, היא פתחה בי דברים שאני לא בטוחה שהיו נפתחים אצלי בדרך שונה. זה הביא לי יתרונות בתוכי, גילויים על עצמי, פגישות מיוחדות עם מי שאני, שלא היו מתקיימות, אני חושבת, בשום דרך אחרת. זה עזר לי להכיר אותי אחרת, להעריך את עצמי בצורה שונה, ולאהוב את עצמי, אני לא חושבת שהייתי מצליחה לאהוב את עצמי, כמו שאני אוהב את עצמי, בעקבות ההתנהלות עם המחלה הזאת.
אוקיי. וואו, בואי נקליל בחזרה.
נעשה סרטון.
נעשה סרטון, כן, אני כל הזמן חושבת, אני כאילו רואה אותך, אני אומרת, אני אוציא מצלמה ואצלם אותנו מקליטות, אני לא אוציא.
ברור שכן, מה זה?
נכון, אבל את יודעת מה? אוקיי, את יודעת מה? זה יכול להביא אותי לנושא מעניין. עולה לי, אני נגיד עכשיו חושבת, לי אחד הדברים שהם כאילו, שאת, אני מדברת מלא על המכשולים שיש לאנשים, על כאילו מעצורים שיש לאנשים מול עצמם בווידאו, ואני יכולה להגיד לך שהרבה פעמים, אחד המעצורים המאוד מאוד רצינים שיש לי, שהם מרגישים לי אפילו טיפה ילדותיים, זה העניין הזה של לא לעשות מה שאחרים עושים. את מבינה? כי אני חושבת שאנחנו בתחום שהרבה פעמים יש הרבה מאוד משהו כזה תבניתי, בקטע של מישהו עושה משהו ואז מלא אנשים עושים את זה. הרבה פעמים אנשים עושים את זה, כאילו אנשים רואים אנשים אחרים עושים את זה והם לא חושבים על זה לעומק. פשוט כזה, הם עושים עכשיו ככה, את הסרטונים האלה עם שמקליטים פודקאסט, אז אני גם אעשה את זה. אתה מבינה מה אני אומרת?
לגמרי.
ואז, לא משנה שגם לי יש פודקאסט, לא משנה, אפילו אם זה דברים שאני הייתי עושה אותם שנים, ועכשיו פתאום כל מיני אנשים עושים את זה, קשה לי לעשות את זה.
אני ממש ממש מבינה אותך. אחד, מי רוצה להיות כמו כולם? נתחיל בזה. איפה הייחודיות שלנו מתקיימת? אני לא אוהבת להיות כמו העדר. אני אוהבת, חלק מהעניין הוא שאני באינסטגרם למשל, זה כי יש לי הזדמנות לבלוט. לא בגלל שאני, אני לא רוצה להיות העתק הדבק של אחרים, אני רוצה להיות בן אדם בפני עצמי. יחד עם זה אני גם רוצה להרגיש את השייכות. אז אני יכולה הרבה פעמים, אני למשל, כל העניין הזה של שימוש בטרנדים, אוקיי? אז אני מאוד אוהבת להשתמש במוזיקה שהיא טרנדית, מאוד אוהבת, אני חושבת שיש לזה גם יתרונות מדהימים בתוך הרשת. ביחד עם זה, אני לא אוהבת להשתמש בטרנדים של הרילס, כי יש הבדל בין הסאונד לבין הרילס. נגיד היה את הטרנד הזה שכולם דיננים, שהם עשו עם התחת, כאילו הם היו התכסו עם שמיכה. טררדן, טן, טררדן. זה?
גם אני עשיתי את זה.
נכון? אני זוכרת את זה.
אבל אני עשיתי את זה עוד מהטיק טוק, לפני שזה הגיע לרילס, אתה מבינה?
אני זוכרת.
וואי, בדיוק, דיאור פרנקל העלה על זה פוסט.
את היית הראשונה שראיתי אותה עושה את זה בארץ, אני חייבת להגיד לך, הראשונה.
כי זה מהטיק טוק. את ראית את, את עוקבת אחרי דיאור פרנקל? וואי, פעם שנייה שאני מזכירה אותו,
לא,
לדעתי.
אני לא עוקבת אחריו, ואני רוצה לדעת מי זה, כי כבר פעם שנייה שאת אומרת.
אז דיאור פרנקל הוא איש מאוד מאוד חכם, והוא בדיוק דיבר על זה שכאילו לאנשים יש נטייה שהם מדברים על משהו, הם כאילו אוהבים להגיד, אני עשיתי את זה לפני שכולם עשו את זה, אני עשיתי בינה מלאכותית לפני שכולם עשו את זה. ומצד אחד זה מה זה אנושי ומובן, וכולם עושים את זה, מצד שני זה כזה כאילו, אוקיי, רוצה שקל? כאילו, אוקיי, ו...
את הראשונה באמת שראיתי אותה עושה את זה בארץ, ואני כן חושבת שזה הכל תלוי באיך אומרים את הדברים, ולא רק כן, אני עשיתי את זה קודם, אני הראשונה שם. הכל תלוי גם בטון דיבור, במילים שאת בוחרת להשתמש בהם, אני חושבת שיש הבדל עצום. מילה עושה את ההבדל, מילה וטון עושים הבדל עצום, ולכן בעיניי... יש לדבר הזה משמעות. אי אפשר להתייחס רק לתוכן בלי שאר מה שקורה. למשל הטרנד הזה, ואז ראיתי מלא יוצרות תוכן עושות את הטרנד הזה, אוקיי? מלא יוצרות תוכן, כאילו, ולא היה בא לי לעשות את זה. אמרתי, אני לא עושה את זה, לא בא לי. השתמשתי במוזיקה הזאת, אגב, אבל בצורה שונה לחלוטין, לקחתי ועשיתי אותה שלי. אני לא חושבת, אני לא בעד לקחת את הטרנד, יש הבדל בין טרנד רילס לטרנד מוזיקלי. משהו שהוא טרנדי כי הרבה אנשים משתמשים בו כמוזיקה, גם אני אוהבת, מוזיקה מלא פעמים שמגיעה לגלגלץ, כאילו שמשמעים אותה זה, וואו, כן, אני מתה על זה, זה לא אומר שאני אפסיק להקשיב למוזיקה הזאת כי אחרים שומעים את זה. אבל אני לא אעשה בדיוק את אותן תנועות כמו שאחרים רוקדים את זה. כי זה משעמם, זה משהו משעמם. זהו, אני חושבת שזה זה, זה העניין, זה העניין. לדעת, אני לעולם לא תראי אותי אומרת באינסטגרם, תראי אותי כותבת באינסטגרם, תעשו את הטרנד הזה. אני כן אגיד, תשמעו, זה טרנד של אודיו, של סאונד מסוים, תשתמשו בו, כי הוא באמת יכול להביא אתכם לחשיפה מאוד גבוהה, אבל קחו את, אותו הסאונד ותהפכו אותו לשלכם. עם התוכן שאתם מכניסים לבפנים, התנועות, אם כולם עושים את אותה תנועה, איפה ייחודיות, איפה ידעו, איפה אתם נכנסים לתוך התוכן? איפה אתם שמים את עצמכם? איפה הבולטות שלכם? כל פעם שמדברים על מיתוג, אז המיתוג זה שימו את עצמכם. איפה, אתם רוצים להיות בולטים בשטח, אתם לא רוצים להיבלע בין כולם, אתם רוצים להיות שונים בשטח הזה. ואני חושבת שזה אחד היתרונות שלך, כי את באמת שונה. זה שזה מפריע לך ברמה של לא, אני לא רוצה עכשיו לעשות כמו כולם, זה היתרון העצום שלך. בגלל זה גם כל כך הרבה אנשים אוהבים לראות ולצפות בסרטונים שלך, ושוב ושוב, והם חוזרים לזה. כי את שונה, כי את לא כמו כולם. את לא משעממת. גם, איך להגיד, כל מי ששונה גם קצת בשטח, אז גם מקבל אינטריגות גם הרבה פעמים פחות טובות. אבל אני לא רואה בזה איזשהו משהו רע בדבר הזה. גם לקבל את התגובות הלא טובות. אני מאמינה שכשאנשים נותנים לנו את התגובות הלא טובות, זה בגלל שהם מפחדים מאיזה משהו שנמצא אצלם.
הם כותבים לי דברים, אני שונא אותך. ככה, שלוש מילים, אני שונא אותך. מי אכפת? אני לא קראה אותך, אני לא יודעת מי אתה. סתום את הפה, מי שאל? והרבה אנשים אומרים, כאילו, אני לא יודע איך להתמודד עם זה. אבל אני זה כזה די עובר לידי.
אמרת משהו ממש ממש גדול, כאילו, אבל אני זה עובר לידי. איך זה עובר לידך? כי אני למשל מישהו אומר לי דבר כזה, הייתי סוחפת את זה, הייתי זה מעליב.
קודם כל, אני עברתי הרבה בריונות בצעירותי, אז כאילו, למדתי כזה, זה משהו שאני מתורגלת בזה שזה יעבור לידי, אבל אני באמת חושבת שזה משהו שכזה נולדתי עם היכולת להתמודד איתו, אני לא יודעת להסביר. זה פשוט לא, אני פשוט מבינה שזה לא, זה לא אני. ואני לא לוקחת את זה על עצמי, אני לא חושבת שזה אומר משהו עליי. כאילו, תבינה מה אני אומרת? אני באמת לא חושבת שזה אומר שאני לא בסדר באיזשהו מובן. זה מעציב אותי לראות שאנשים מרשים לעצמם לכתוב דברים כאלה, כן? גם, בואי, הרבה מהאנשים האלה זה ילדים, כן? שזה עוד יותר גרוע, כי הם לא מבינים את ההשלכות של המעשים, וברגע שהם לא רואים את ה, כאילו זה מאוד קל לכתוב כשמאחורי המסך שאת לא רואה את התגובות של האנשים ואת לא צריכה להתמודד עם, עם האפשרות של פגיעה אפשרית. אבל אני פשוט באמת לא חושבת שזה אומר עליי משהו, זה אומר עליה משהו. זה מאוד מעציב אותי לחשוב שאנשים מתנהגים ככה ואף אחד לא מחנך אותם שזה לא בסדר. אבל עליי, עליי זה לא אומר כלום.
היכולת שלך לא לקחת את זה אלייך, להשאיר את זה במקום המרוחק הזה, בעיניי זו גדולה. רוב האנשים אין להם את היכולת לעשות את זה. אני מעריצה אותך על זה. אני לא יודעת איך הייתי מתמודדת עם דברים כאלה. אמרו לי דברים אחרים, לא אמרו לי דבר כזה.
אמרו לך שאת קרינג'?
אמרו לי, כן, זה אמרו לי. אבל זה אני חייבת להודות, הצחיק אותי בטירוף. כאילו, אמרתי, כאילו, כשאמרו לי את הדבר הזה, אמרתי, וואי, אני פאקינג בעניינים.
כן,
אני יודעת מה זה קרינג' בדיוק. אני יודעת, וגם אומרים לי את זה. אז כאילו, סבבה. לקחתי את זה לחלוטין.
אישית אני מעדיפה להיות, לעשות משהו ולהיות קרינג' מאשר להישאר בבית ולכתוב קרינג' לאנשים, שבעצם בפנים יש לי איזושהי השתוקקות ליצור בעצמי. אתה מבינה? כי זה מה שעומד מאחורי הדברים.
כן, אני חושבת
אני רגע אגיד שאני ואל פה חולקות מיקרופון אחד, שזאת הסיבה שאני בדרך כלל לא מזמינה אנשים להקליט אצלי, אפילו אם הם קרובים אליי, אני מקליטה בזום, אבל היא כבר הייתה פה, אז אמרתי, טוב, בואי נקליט, כי אין לי פרק לשבוע הבא, ואני טסה.
נדרש.
אז בגלל זה אם יש שינויים בסאונד.
אני פה בשביל למלא את היומן.
בדיוק. היה לי חור.
ואני סתמתי אותו.
אז תקשיבי, בואי נדבר קצת על אינסטגרם, אוקיי? בואי נדבר, את התחלת, לפני כמה זמן התחלת לתפעל את האינסטגרם שלך?
במאי, לפני שנה, התחלתי לתפעל את האינסטגרם שלי. התחלתי פשוט לזרוק שם חומר, ולא באמת התייחסתי לזה יותר מדי, רק פשוט זרקתי לשם הרבה מאוד חומר. באוגוסט, שנה שעברה, ממש לפני שנה, התחלתי לתפעל את זה באופן סדיר, העליתי תוכן 3 פעמים בשבוע, ובסוף נובמבר, תחילת דצמבר, התחלתי להעלות תוכן כל יום, עד לפני שבוע. היה שם תוכן כל יום, בשבוע האחרון בגלל החגים וחו, קצת המעטתי.
זה לא נחשב השבוע של החגים וזה.
כן, אז זהו. אז כרגע עד סוף החגים אני החלטתי to, מה שנקרא, להמעיט. אבל כן, בסך הכל אני מאוגוסט אני 3 פעמים בשבוע קבוע, ובתחילת דצמבר זה אני אהיה שנה עם תוכן כל יום. הייתי עם כלום באוגוסט לפני שנה, הייתי עם 160 עוקבים.
והיום?
4,600 בערך, 4,650, משהו כזה. כן. אז כן, ורק אז התחלתי לתפעל, כאילו עבדתי על אינסטגרם ושיווק של אחרים, אבל פחות על עצמי, ואז לקוחות התחילו להגיד לי, אבל למה האינסטגרם שלך לא פעיל? אז אמרתי, טוב, יאללה, אני אתחיל גם להפעיל את האינסטגרם שלי. ככה זה התחיל. וההתאהבות באינסטגרם הפכה להיות מסיבית הרבה יותר. כי לא הייתי רק מהצד, לא הייתי השופטת מהצד, פתאום הייתי all into it. וזה שינה לי את החיים, אני חייבת להגיד, אינסטגרם מבחינתי זה, נכון שזה כלי שיווקי וכו, אבל מבחינתי זה גם כלי טיפולי.
אז תפרתי קצת על זה.
קודם כל, כל העניין של הוידאו, הסרטונים, מבחינתי זה סופר טיפולי. ויש הבדל בין לייצר וידאו שהוא רק לעצמי, למגירה מה שנקרא, כמו שירים למגירה, אז יש וידאו למגירה, לבין סרטוני וידאו שאני מוציאה לעולם. זה נתון לביקורת, כמו שאמרנו מקודם, ולדעות של אחרים, וזה להתמודד עם כל הפחדים שלי, לקבל את הביקורת מכל הדברים שאני מפחדת, כי אני חושבת הרבה פעמים על עצמי. משם מגיע הפחד שלי. אז לגמרי מהמקום הזה, להשמיע את הקול שלי. פחדתי, מה אם אף אחד לא ירצה לשמוע אותי? מה אם אני לא אעניין אף אחד? הסטורי בכלל עזר לי להבין כמה שאני כן מעניינת. כמה ש... זה לא שאנשים רוצים לראות את הסיפור חיים שלי, ולשמוע את הסיפור של החיים שלי, כמו שאנשים רוצים לקחת חלק בסיפור הזה. להיות חלק אמיתי מתוכו. וזה ממש היה למידה עבורי, זה היה, אם אמרתי מקודם שהמחלה לימדה אותי לאהוב אותי אחרת, לאהוב אותי, אז האינסטגרם גרם לי להתאהב. ממש גרם לי להתאהב בי. להבין את היכולות המדהימות שלי להשפיע, להשפיע על העולם, לייצר את ההשפעה המטורפת הזאת, לא, זה משהו שמאוד רציתי, אבל לא ידעתי עד כמה זה אפשרי, עד שלא נכנסתי לשם.
זה מצחיק, כי באמת, את יודעת, אני חושבת שכל האנשים מתמודדים עם אותם פחדים לפני שמתחילים לפרסם, גם תוך כדי שמתחילים לפרסם, זה באמת, זה תמיד אותו דבר. את מי אני מעניינת, מה יגידו, מה אני יכולה כבר להגיד, ובסוף מגלים שזה בדיוק. כאילו כולם יכולים להיות מעניינים, כולם, יש לכל בן אדם בעולם שישתף את החיים שלו והעולם שלו, יש כמות, יש אנשים שירצו לראות מה שהוא מספר. זה מדהים, וכאילו אף אחד, אנחנו לא מספיק מודעים לזה, וכאילו הרבה יותר מעניין לראות את החיים האמיתיים. לא מעניין אותי לראות חיים של סלבס, לא מעניין אותי לראות חיים של לא יודעת מה. אישית אני לא... אני ואין חברות בקבוצת וואטסאפ של נשות דיגיטל, ואנחנו אוהבות שם קצת
אקשן,
ריחולים של סלבס וזה, ערב טוב, כל האלה שהם כאילו מספרים על כל מה שקורה. אני לא אוהבת את זה, אני זה לא מעניין אותי. זה באמת לא מעניין אותי, אני לא מבינה למה, איזה אפיל יש לזה בשבילי, זה כל כך רחוק ממני, אני מרגישה שזה לא אומר לי שום דבר על החיים שלי. את מבינה? הרבה יותר מעניין אותי לעקוב אחרי אנשים שכאילו החיים שלהם אולי דומים לשלי, אבל יש להם איזושהי כאילו זווית ראייה יותר מעניינת. מעניינת, מבינה? לראות איך הם חווים את הדברים. זה תמיד נורא מעניין לראות החיים של אנשים אמיתיים. לא משנה מאיפה, בישראל או בארצות הברית. ויש לזה המון כוח. אנשים, כאילו המושג הזה משפיענית, גם אני לא אוהבת אותו, ותמיד קוראים לי ככה, וזה מעצבן אותי. אבל אם מסתכלים הרגע על המושג, זה באמת מה שזה, זה באמת כאילו להשפיע. ולהשפיע זה לא קוד קופון, להשפיע זה באמת לגרום לאנשים לחשוב ולהסתכל על הדברים אחרת. שמבחינתי אין יותר, כאילו, את יודעת, כל אחד בא לפה לזמן קצוב, ואני חושבת שבסופו של דבר אנחנו חיות ואנחנו מתות, ועוד מה שנקרא כמה גלגולים אף אחד לא יזכור שהיינו.
תראה, אז אנחנו השארנו פה סרטונים.
כן, אז הסרטונים, אז כאילו, מתישהו, את מכירה את זה שתמיד אומרים שהכל נשאר באינטרנט, אז הכל לא, זה לא באמת. כאילו, דברים באינטרנט התחילו למחק בשלב מסוים, זה לא שכאילו, משהו יקרה עם זה מתישהו. אני יכולה לעשות טוב פה ועכשיו, לעשות כאילו, להשפיע על המעגלים קרובים, רחוקים, יותר או פחות, וזה מה שאני יכולה לעשות, זה התרומה שלי לעולם. תבינה מה אני אומרת? אני כבר יצאתי מהפוקוס של עצמי.
אני אגיד לך מה, אני חושבת שמה שהיה עד לא מזמן משפיענים ומשפיעניות שהשתמשו בזה רק בשביל למכור ולהרוויח כסף, או מה, כמו שדורין אטיאס קרא להם מוכרנים או מוכרניות,
כן.
בחנות, זה נכון, הם באמת היו ככה.
נכון.
יש כאלה שגם עד עכשיו כאלה. אני חושבת שבארצות הברית מרגישים את זה, את השינוי הזה מאוד, בחצי שנה, שנה האחרונה, את השינוי שנהיה עם משפיענים, המון משפיענים, מוכרנים מה שנקרא, איבדו מהכוח שלהם. אני חושבת שלאט לאט זה עומד לקרות גם בארץ. זה משהו שמתפתח.
זה כבר קורה בארץ. משפיענים היום. זה לא מה ש... זה כאילו, אני מאוד טועה לאן המקום הזה הולך, כי כאילו כבר לאנשים נמאס. לאנשים נמאס והם לא יכולים לראות את זה והם לא מאמינים לאף אחד. וכאילו, אני נורא מבינה את האנשים, אני נורא מבינה את המשפיעניות, אני נורא מבינה את ה... כאילו, זה שזה הביזנס שלך, זה לגיטימי לגמרי. זה כאילו עושים מזה איזה משהו, משהו לא, לא אתי. אין איזה משהו לא אתי. כאילו, אל תשקרי בשביל למכור חור להלבנת חור תחת, קרם להלבנת חור תחת, כמו שאמרה דורין אטיאס. אבל כן, זה עבודה. אבל היום זה כאילו מאבד הכוח, ואני נורא טועה מה הולך להיות עם זה, כי זה אנחנו מדינה קטנה, את מבינה?
אני קודם כל אשקר ברור שלא, אני חושבת שזה גם אז, כאילו כשהיית משקרת זה תוך שנייה כאילו, זה, את יכולה לאבד את הכוח שלך, למרות שבארץ לא, כאילו בארץ מי ששקרן וגנב וזה, זה כאילו אומרים לו איזה גבר, כל הכבוד, זה חלק מהתרבות הנוראית בעיניי שקיימת פה. אבל אני כן חושבת שהמשפיענים שעומדים להצליח זה אלה שלא מתעסקים רק שלא מתעסקים במחירה עצמה, אלא מתעסקים בהשפעה האנושית. הם לוקחים את העניין של החינוך והערך התרבותי כערך עליון. אני מסתכלת על הבן הגדול שלי שהוא כבר בן 16 פלוס, ואני רואה אותו ואת החבר'ה שלו, שהם העתיד שלנו. כשאני מסתכלת עליו, כשאני מסתכלת על הבן שלי שהוא בן 13.5, הם העתיד. הם העתיד. אם המשפיענים של היום לא יבינו שהם צריכים לדבר אליהם, כי הם אלה שגדלים, הם יאבדו מהכוח שלהם. המשפיענים שכן מקשיבים אליהם, מבינים שלהם אכפת. להם אכפת מכדור הארץ, אכפת להם מכל... עניין האובר צרכנות המוגזמת, אכפת להם מאוד מצדק ומחברה, מהדאגה החברתית שלנו אחד כלפי השני, מכל העניין של אלימות, של תמיכה אחד בשני. שפה כבר לא מהווה הבדל מבחינתם. אני יכולה להגיד לך, עידו, הבן שלי, יש לו חברים דרך הדיסקורד, הוא מדבר, יש לו חברים מעיראק, יש לו חברים מקנדה, מגרמניה, מארצות הברית, מכל מיני מקומות בעולם. השפה כבר לא מהווה יותר מחסום, גם לא המיקום שני נמצאים בו בעולם. והם מסתכלים על אנשים שאני, יש איזה זוג ספציפי באינסטגרם, שרואים אותם הרבה באינסטגרם, אני חושבת שגם בטיק טוק.
ישראלי?
כן, זוג ישראלי.
היי, זאת הדס מעתיד שעורכת את הפודקאסט. אני הורדתי את השם של מי שאנחנו מדברות עליהם כמובן, אבל רק שתדעו שהכל שאני מפיקה עוד רגע זה כתגובה לשם שלהם. בתודה מראש משטרת השיימינג.
הם בנפרד.
אוי אוי אוי, זה?
אז אני יכולה להגיד לך,
זה התחתית. התחתית, השכלה של התחתית שלה, כן, באמת.
לגמרי.
זה כאילו אנשים שהמטרה שלהם זה רק לגרום לאנשים תגובה רגשית כמה שיותר חזקה בשביל להוציא מהם כסף. וואי, אני ממש חוקה מהמיקרופון.
אני יכולה להגיד לך, הם הדוגמה לזה שהם משתמשים בהם מלא כדוגמה לאנושיות שהתקלקלה. הם ממש משתמשים בזה, גם זה דובר באיזושהי הרצאה או משהו כזה. לא צריכות, כאילו באיזה פלטפורמה זה היה שהם דיברו איזה שזה ממש, זה התחתית של התחתית מה שנקרא. הם כאילו איבדו קשר בעיניי,
כן,
אלא הם זה, הם חיים באיזשהו מקום אחר בראש שלהם.
לא
ברור. זה מה שנקרא, משתמשים בלזעזע בשביל לקבל את התשומת לב.
אבל זה משהו שהוא לא יכול להחזיק מעמד.
אני לא יודעת אם זה לא יכול להחזיק מעמד, אבל אני יודעת שגם אם זה יחזיק מעמד, זה ייקח אותם למקומות לא טובים בעיניי. לא כאלה שהם יקבלו הערכה מקצועית. הם למשל סוג של, הם מוכרים את עצמם כאנשי מקצוע, אבל הם לא, הם כביכול סוג של משפיענים. ברשת, ממש, ובעיניי הם עושים את זה לא טוב. והם מסוג המשפיענים שיאבדו מהכוח שלהם. הם, כשאני מסתכלת על עידו, אני מסתכלת על גל, הם מושא ללעג בעיניהם. אז זהו, משפיענים בעיניי, זה כאלה שידעו, שהם מסתכלים על אותו נוער, שהם העתיד, וידעו מראש כבר מעכשיו להתחיל לעבוד על זה. כי גם עכשיו, מי אני? אני עוד מעט כבר לא יהיה פה, גם זה, הילדים שלנו. מי שידע לדבר עליהם מעכשיו, הם אלה שיזכו בקופה. ורק להתעסק במחירה, ובמה ש... בלי איזשהו... משהו לקדם מאחורי זה, זה בעיניי לא משפיענית. זה בעיניי מישהי שהיא מוכרת. זה, מקודם הייתה לנו את השיחה עם אורטל על משפיענים, אם את זוכרת. זה כמו שפעם אנשים היו מגיעים לכוכב נולד, שהיה כוכב נולד, והם אומרים, אני רוצה להיות מפורסם. זה היה הקטע להיות, לא רצו להיות זמר, רצו להיות מפורסם. אבל לא רוצים להשפיע בעולם הזה. משפיענית זה מישהי שמשפיעה. אני בעד המילה משפיענים. אני פשוט חושבת שמשתמשים בה בזילות. ומשפיען זה מישהו שרוצה לייצר השפעה בעולם שלנו. בעיניי זה צריכה להיות השפעה חיובית. כשאתה לא משתמש בהשפעה שיש לך לחיוב, אתה עושה נזק. אתה לא יכול לבחור אם... אתה לא יכול להחליט להיות לא אני ניטרלי. זה לא, אין דבר כזה. להגיד לא אני לא ניטרלי, או נגיד שהיה עכשיו את כל המהפכה, כל העניין... כן, לא, אבל עם הבחירות, כשזה רק התחיל, אוקיי? ואז דיברו למה המשפיענים, למה אתם לא מנצים וזה, ואז התחילו כמה להרים את הראש מעל המים להגיד, ואז אמרו, ואז כאלה, גם אישהי שאני עוקבת אחרי שהיא באמת מקסימה, אני דווקא אוהבת אותה כמשפיענית, היא אמרה משהו, ואז היא חזרה בעצמה, כי היא אמרה, לא, כי הבנתי שאני לא באמת מבינה בזה כלום, אני... את לא חייבת להבין, גם אני לא פוליטיקאית, אני לא מודה גם שלא מעניין אותי ימין או שמאל, אני לא בדיוק מהאנשים שזה מעניין אותם, אבל אני כן יודעת מה משפיע לי על החיים ומה לא משפיע לי על החיים, על היום יום שלי או בגדול יותר, או העולם שאני משאירה לילדים שלי. זה מה שאת צריכה לדעת.
בואי נעבור נושא, כי יש לנו עוד מעט, צריך, אין לנו עוד הרבה זמן. ואני אשמח, בואי תני כמה טיפים, בואי פרגני. מה עושים באינסטגרם? איך מצליחים באינסטגרם? מה עושים באינסטגרם?
אז קודם כל צריך להיות נוכחים שם. הדבר ראשון זה להבין, לפחות כהתחלה, להיות שם כמה שיותר. אני יודעת שכהמון נוטים להגיד לא, תתעסקו רק באיכות, עדיף שיהיה לכם מעט, אבל שיהיה איכותי. אז אני לא אומרת לכם שתעלו זבל, תשימו לב שזה יהיה באמת משהו שכן נכון ואיכותי. יחד עם זה, אתם לא יודעים מה הקהל שלכם אוהב בהתחלה. אז פשוט לשים כמה שיותר תוכן, להיות שם כמה שיותר. אתם צריכים לגלות מה הקהל שלכם אוהב, מה הקהל שלכם רוצה. לפעמים נדמה לנו שאנחנו יודעים מה הקהל שלנו צריך. זה לא בהכרח אומר שזה מה שהוא רוצה לראות. מה שנכון בעינינו זה לא בהכרח מה שנכון עבור הקהל, לא מה שהקהל שלנו נכון עבורו לפי דעתו. ובסוף הם מחליטים, לא אנחנו מחליטים. אז להיות שם כמה שיותר בשביל להכיר את הקהל, להיות המון המון בסטורי ולהשתמש בכל מה שאפשר בשביל לייצר מעורבות בסטורי. אני בעד למכור, אני יודעת שאנשים אומרים לא, אל תמכרו, תנו לתוכן למכור. אז זה נכון, התוכן שלכם אמור למכור. זה לא אומר שאתם לא צריכים ממש להעלות תוכן שמתעסק במחירה. אני בעד, כי מבחינתי מי שלא מעלה תוכן שהוא גם מחירתי, זה כמו להגיד למישהו, אני מתחתנת וזהו. אבל את רוצה שהוא יגיע אלייך לחתונה? את צריכה להגיד לו, את צריכה להגיד לו איפה זה, מתי זה, הוא צריך לדעת, אולי זה בים, אז אולי הוא צריך להביא בלי נעליים, כפכפים, אולי זה אירוע כזה של בלק טאי, האם אפשר להביא עוד מישהו, האם זה ביום, האם זה בלילה, איזה מזג האוויר יש שם, האם זה נסיעה ארוכה עבורו, יש הרבה הרבה פרטים. צריך לייצר את ההזמנה הזאת בשביל שאנשים ידעו להגיע אליכם. אז לגמרי לייצר גם תוכן מחירתי, ולא פחות מזה חשוב להיות מעורבים בתוכן של אחרים, בתוכן של האנשים שעוקבים אחריכם, ובתוכן של האנשים שאתם רוצים שיעקבו אחריכם. סופר סופר חשוב בעיניי, אנשים שוכחים את זה, אנשים נכנסים לאינסטגרם, מעלים ואומרים לא, אני לא רוצה להיות יותר מדי בסושל, והם יוצאים. אתם לא תהיו שם, לא תהיו סושיאליים, מה שנקרא, עם אחרים, חברתיים. הם לא יהיו חברתיים איתכם, וזה רשת חברתית. אז כמו שיש לנו חיים חברתיים מחוץ לאינסטגרם, מחוץ לדיגיטל באופן כללי, שאנחנו צריכים להיות חברתיים בהם, אפילו אם אנחנו גרים בבניין או בשכונה, אנחנו נתקעים בלי סוכר, אנחנו רוצים שלילדים שלנו יהיה איפה לדפוק בדלת אם קורה משהו, נכון? נתקענו אנחנו בלי משהו. תגידו שלום לאנשים, כשיגיע השלב הזה שתצטרכו משהו, אתם לא יכולים להפתיע משום מקום, לא תהיו נחמדים, לא יהיו נחמדים אליכם בחזרה, ככה זה עובד. גם בתוך האינסטגרם, גם בתוך טיק טוק, אני בטוחה שזה גם עובד ככה, גם בתוך פייסבוק.
לא, טיק טוק זה לא עובד ככה. באמת.
אוקיי.
טיק טוק עובד מאוד אחרת. כל העניין הזה, טיק טוק עובד ממש לפי, זה כמו רילס בהתחלה, רילס מאוד שינו את האלגוריתם שלהם, שהם רק הגיעו, זה היה ממש ממש כמו בטיק טוק, שזה פשוט כאילו, הסרטון, התפוצה של הסרטון זה לפי איך שהקהל מגיב. זאת אומרת שככל שהקהל מגיב יותר, אז אז הסרטון הולך ליותר אנשים. אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל זה בגדול. יש שם סרטון ביוטיוב שלי שאני מסבירה על זה. ובהתחלה, וזה כאילו לא קשור למי שעוקב אחריך. ובהתחלה רילס גם היה ככה, והיה אפשר להגיע לתוצאות מטורפות. כאילו בהתחלה עשרות אלפי צפיות ברילס זה היה בנועל. היום לדעתי הם עובדים ככה, הם כאילו עדיין עושים את זה לפי התגובה לתוכן, אבל רק בין העוקבים, רק בעוקבים שלך. זאת אומרת, הם כן יעשו את אותו מנגנון, אבל זה לא יוצא לקהל הרחב, אלא רק לעוקבים. ואם זה מצליח ממש, אז הם מוצאים את זה כאילו למעגלים יותר רחבים. זו דעתי בכל אופן.
רילס?
כן.
לא, רילס האלגוריתם שלו עובד...
אז תכף נחזור לזה. אבל בטיק טוק את לא, אין פה שום, את יכולה לעלות סרטון ולא לא להגיב לשום תגובה לעולם. זה לא קשור לעד כמה שהסרטון יצליח. אנשים בטיק טוק הם מופתעים אם את מגיבה להם. זאת אומרת, אם מישהי מגיבה לי וכאילו אני עונה לה פתאום לתגובה, היא כזה, יו, אני לא מאמינה שענית לי.
אז לא, אני לא... מבחינת אינסטגרם, זה כשאת מעורבת אצל אחרים, אז הם יתחילו להיות גם יותר מאוהבים אצלך. איך פת להם? יש איזה... זה חלק מהקהילתיות.
אבל זה לא בגלל האלגוריתם, זה בגלל איך שאנשים מתנהגים. זה בדיוק
זה העניין. כן, נכון. זה לא קשור לאלגוריתם. האלגוריתם זה כבר משהו אחר. האלגוריתם, הוא לא חושף אותך דווקא, הוא לא חושף את זה קודם כל העוקבים שלך. ככל שאת יותר מעורבת, מה קורה? עוקבים רוצים לראות יותר את הרילס שלך. אבל האלגוריתם עצמו דווקא חושף את זה, כל הקטע של הרילס חושף את זה קודם כל לקהל הרחב, בשביל להביא לך עוקבים חדשים.
אז אני מרגישה שזה בעבר היה ככה, ועכשיו זה כבר לא ככה. יכול להיות שזה פשוט, שיכול להיות שזה עובד אותו דבר, אבל זה פשוט כאילו בהרבה הרבה יותר בקטן, תבינה? זאת אומרת, המעגלים של התפוצה הם יותר קטנים. אבל באמת, אם תיכנסי לעמוד שלי, תסתכלי על צפיות מלפני, לא יודעת מה, כמה זמן שנו את ריל, זה פברואר 2021 נראה לי.
משהו כזה.
אז תסתכלי על כאילו התקופה הזאת, תסתכלי על הריל זה ישנים, תקשיב, יש שם צפיות, יש שם סרטונים עם 400 אלף צפיות. אז אני חושבת שזה כאילו, דברים מאוד השתנו, יכול להיות שזה גם התחרות, אני כאילו, לא יודעת, זה ה... זו הייתה הסברה שלי. בסופו של דבר אף אחד מאיתנו לא באמת יודע איך האלגוריתם עובד, כי אנחנו לא עובדים במשרדי אינסטגרם וטיק טוק, אבל זה מבוסס מאוד, זה מבוסס מאוד.
תשמעי, גם כמו שאמרת, תחרות, נוספו כמה מאות מיליוני אנשים לטיק טוק, לטיק טוק, לאינסטגרם. לטיק טוק,
לאינסטגרם.
כן, גם וגם בשנתיים האחרונות, ואני מדברת על כמה מאות מיליונים, אז... זה משנה את כל ההתנהלות. האלגוריתם יכול להישאר בדיוק אותו דבר, אבל עצם השינוי האחד, אבל העצום הזה, הוא משנה את כללי המשחק עבור האלגוריתם. וזה משפיע. אבל זה גם מכריח אותנו להיות פי אלף יותר טובים כל הזמן. כל הזמן. לשפר את עצמנו, לשפר את עצמנו. אז באמת, הרבה פעמים אנשים אומרים, האלגוריתם שונא אותי, האלגוריתם של אינסטגרם שונא אותי, שיסטרף כבר אינסטגרם. אז אני לא חושבת, אבל אני כן חושבת שכשאנחנו לומדים טוב את האלגוריתם, אז הרבה יותר קל לנו לעבוד ביחד איתו. ואני חושבת שפחות רלוונטי המספרים. אני כל פעם מזכירה ללקוחות שלי גם, שהמספרים, העוקבים עולים. אין לכם מה לדאוג. יש תקופות שזה עולה יותר לאט, יש תקופות שהעוקבים עולים הרבה יותר מהר, זה תלוי בכל כך הרבה גורמים, אבל העניין האמיתי, וזה האישו, אם מגיעים אליכם לידים, אם מגיעים אליכם פניות שמכניסות אליכם כסף. כי בסוף, זה הדבר היחידי שעושה, שמשנה. אנחנו בסוף עסק, אנחנו רוצים להרוויח. והעסק שלנו לא אינסטגרם או טיק טוק. העסק שלנו זה העסק שלנו. העסק, אינסטגרם שייכת למרק צוקרברג, לא לי. אני לא מרוויחה בתכלס על אינסטגרם, רק הוא מרוויח משם. אני צריכה להרוויח מהעסק שלי. אם יש לי, מגיעות אליי פניות, זה הדבר היחידי שחשוב מבחינתי בסוף. העוקבים גדלים. המעורבות גדלה. יהיו סרטונים ותכנים שאני יכולה לקבל מאות תגובות, ויהיו כאלה שאני יכולה לקבל פתאום, לא יודעת מה, איזה 10-12 תגובות, שזה ממש מעט יחסית, אבל מה-10-12 תגובות האלה, פתאום אני מקבלת 3-4-5 פניות. כאילו באיזה יום-יומיים, כאילו בום, כאילו, ואני גם מוכרת לפחות מחצי מהם. אז וואו, אז מה? זה לא טוב? זה מבחינתי מעולה. ריל אחר, אני יכולה לעלות, ופתאום יהיו לי שם איזה 20,000 צפיות. אם לא מכרתי כלום, מה זה עוזר לי? מה זה עושה? תמונה יפה על הקיר כבר יש לי אחת, אני לא צריכה אחת גם פה.
אוקיי, מילה לסיום?
מילה.
הכי פתיחת קרש, עכשיו יצא לך.
תשמעי, בכל זאת אני מגיעה מבית פולני. מילה לסיום? לעולם אתם לא תהיו מוכנים, פשוט תהיו שמה. אתם יכולים להיות מוכנים רק אחרי שאתם נכנסים פנימה.
נכון.
פשוט תיכנסו לשם פנימה ותעשו. תעשו, זה העניין האמיתי.
תודה שזרמת איתי. אם יש, תקשיבי, אני כל פעם בדילמה, אם אני רוצה כאילו להגיד להם, אם אתם רוצים לכתוב משהו, יש שאלות, לאן להפנות אותם? זהו, אז לאן אני מפנה אותם? אני לא יודעת. בואו לאינסטגרם, בואו לזה.
לאינסטגרם, ולגמרי בואו לאינסטגרם.
לא, כי אני כאילו לא אפנה אותם לקקות, כי יש כאלה שיש בנים שמאזינים.
אוקיי. אז אחד, קודם כל בואו לאינסטגרם.
כן, בואו לאינסטגרם שלי, של יעל.
לגמרי. תבואו, ותגידו לנו, אם בא לכם, אנחנו נעלה גם ללייב ביחד. לדעתי יש לנו עוד מלא מלא לשוחח, גם על אינסטגרם וגם על טיק טוק. ובכלל, כל התרבות שלנו בתוך הרשתות החברתיות, אני מרגישה שזה עוד יכול, השיחה הזאת הייתה יכולה להתפתח לעוד מלא כיוונים.
כן, לגמרי. טוב, אז תודה לך. תודה שהזנתם. ונתראה ב...
תודה,
נתראה בפיד. נתראה ב-for you. אני לא יודעת, נתראה איפשהו. ביי!